שלום לכל הצופים באתר ישיבה. אנו נמצאים כעת, מוצאי צום גדליה תשע"א, בשידור חי. מתארחים כאן במשרדו של הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. הימים האלה ימים שבין כסה לעשור, ימים שעליהם נאמר דרשו השם וימצאו, כראו בהיותו קרוב. אנו בתוכנית הזאת נקבל את שאלותיכם הצופים, נעביר אותם אל הרב בשידור חי למתן מענה. שאלות עוסקות בענייני תשובה, שאלות בענייני עשרת ימי תשובה, בענייני יום הכיפורים הקרב ובא. את השאלות שלכם אתם יכולים להעביר כבר כעת על ידי החלון שנמצא בתחתית מסך הצפייה בערוץ ישיבה. השאלות מגיעות אלינו כאן, אל השידור, ובעזרת השם הרב ישתדל להשיב לכל הפונים. נפתח במספר מילים בהקשר של הימים הללו.
שנה טובה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה ועמוסים בעבודה שמוטלת עלינו, של חשבון הנפש, של תיקון הדרכים והמעשים. התעוררנו כבר על ידי השופר לשפר את מעשינו. אני רוצה לגעת בנקודה אחת שמאירה לנו את הדרך בימים הללו. התשובה היא נס. היא למעלה מגדרי הטבע. רבותינו אומרים שהתשובה קדמה לעולם. היא לא חלק ממה שמתרחש כאן, לנגד עינינו. כשאנחנו מסתכלים בעיניים של עולם הזה, ואדם פעל בתוך המציאות, הוא הזיק, הוא קלקל, הקלקול נשאר. זה שעכשיו הוא רוצה לשוב מדרכו הרעה, הוא רוצה ללכת בדרך ישרה, הוא רוצה להיות צדיק, לא משנה שום דבר את המציאות החיצונית. התשובה היא נס, מפני שהיא מגלגלת את כל המציאות למקום אחר לגמרי. אותם דברים שהביאו קלקול, הקדוש ברוך הוא מגלגל על ידם תיקון ומעלה. קודם כל, בעצם הנפש של החוטא, שעד עכשיו היה רשע, והנה עכשיו הוא הופך לצדיק ברגע אחד, בשעה אחת. ומתוך הנפש של האדם, גם המציאות כולה מתברכת ומתהפכת, עד שזדונות שהרסו, קלקלו, פגמו בעולם, יכולות להיות קרקע מבורכת שתצמיח, תפריח ותיתן ברכה מרובה. על יום הכיפורים דורשים רבותינו דרשה מיוחדת במינה. ימים יוצרו ולא אחד בהם. כל ימות השנה נוצרו כחלק ממסגרת הבריאה, מהמערכת של חיי העולם הזה. אבל יש יום אחד שהוא בכלל לא שייך לפה. גם רמז נתנו רבותינו שהשטן בגימטריה 364, ואילו ימות החמה אחד יותר. זהו יום הכיפורים שאין בו שטן ולא פגע. מדוע יום הכיפורים מחפר? מה פירוש עיצומו של יום הכפר? מה יש בו בעיצומו של יום שהוא עושה את הכפרה? עד שיש דעה בדברי רבותינו, דעת רבי, רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה, שכלל אין צורך בתשובה. היום מחפר גם למי שלא שב בתשובה. אמנם איננו פוסקים כך, אבל הדבר מלמד על תוקף קדושתו של עיצומו של יום. והתשובה היא, מפני שיום הכיפורים איננו אחד מימי העולם הזה. הוא שייך למה שקדם לעולם, ולא אחד בהם. ימים יוצרו, כל שנה ושנה. יש לה את מערכת העולם הזה שלה. אבל יש לה נקודה אחת שהיא טעם של עולם הבא, שהוא אינו משועבד לכל הכללים כאן, הוא אינו כפוף לכל ההתרחשויות, עד כדי שאומרים רבותינו, שהתשובה היא אפילו יותר גבוהה מן התורה ומן המצווה. שהרי יכול אדם לעבור על דברי תורה, לפגום, לחטוא, לעבור על המצוות, ובאה התשובה ומחזירה את הכל למוטב. התשובה היא שורש השורשים של האהבה האלוקית אל הברואים ולישראל עמו, שלמעלה מכל השיעבודים של העולם הזה. בימים האלה של דרשו השם וימצאו, כמו הפתיח שנאמר כאן, אנחנו באמת קרובים אל השם יתברך באופן כזה שהקרבה הזאת מפוגגת את כל השיעבודים, את כל ההקשר של העולם הזה, ומתירה אותנו בטהרה ובקדושה, שרק הרצון להיות טובים, החרטה והדחייה את כל מה שפגענו במהלך השנה, והחפץ הפנימי שתהיה לנו שנה טובה, תאורה, מלאת דבקות אלוקית, מלאת קרבת השם בשנה הבאה, הרצון הזה בעצמו קושר אותנו לאמת הפנימית של הנשמה, שהיא בת מלך, שנתפסה כאן לאווירה שונה לגמרי, למקום רחוק מבית אביה, והנה עכשיו היא זוכה לשוב לאור פני מלך חיים.
אמן ואמן. תודה רבה, לכבוד הרב. אנו מזכירים שוב, אנו בשידור חי עם הרב יהושע שפירא, שאלות ותשובות שלכם בענייני תשובה, בענייני יום כיפור, בענייני השעה. גולשים רבים באתר ישיבה גם אינם שומרי תורה ומצוות. אנו מזמינים אתכם לא להסס, לפנות, לשאול שאלות, ובעזרת השם נשתדל לסייע בעניין. שאלות רבות כבר הגיעו אלינו, את השאלות אפשר להעביר באמצעות המסך שנמצא מתחת לחלון הצפייה. השאלות האלה מגיעות אלינו. שאלה ראשונה, לכבוד הרב. נכון שהימים הנוראים אינם ימי שמחה שהשם מטיב עמנו, אז מדוע אנשים אינם כל כך עצובים? וכן בפיוטים, ונתני תוקף למשל, מודגש עניין זה שזה פחד. מי יתערף, מי ימות ברעב? איך כל זה מסתדר עם העניין שהשם קרוב אלינו? ובחסידות זה ימים של התעלות ושמחה, ולא לשכור בדיכאון ובצער. תודה רבה, גמר חתימה טובה וחג מבורך.
זה באמת טבעם של הימים הללו, שיש בהם איזו טלטלה בין שני צדדים, וגילו ברעדה. מצד אחד, ראש השנה שעכשיו יצאנו ממנו, הוא יום טוב, שמדאורייתא אנחנו מחויבים במצוות ושמחת בחגיך, ונוסף לכך אנחנו הולכים בבגדי לבן, שלא כמו שנוהגים אומות העולם כשיש להם דין ללבוש שחורים או להתעטף שחורים. אותנו לימדו רבותינו שבימים האלה אנחנו מתעטפים לבנים ולובשים לבנים, אוכלים השמנים ושותים המתקים, וגם על יום כיפור אומרים רבותינו שלא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. ומגידך אלה ימי דין, עם הורה, עם חיל ורעדה, שני הדברים אמת. כשמגיעים ימים שבהם האב בא הביתה עם שפע לקראת עונה חדשה, לקראת חודש חדש, השפע הוא מוגבל. יש בו גם חשבון מי יסיים את החוג שהוא קיבל עד עכשיו, מי יפתח בחיים חדשים, יותר עשירים, על איזה דבר ישימו דגש ואיזה דבר יסיים את תפקידו. ולכן יש גם מתח. החיים הם לא בלתי מוגבלים בעולם הזה, וגם הקדוש ברוך הוא לא משפיע אותם בצורתם האלוקית העליונה, שאין בה שום חיסרון. הוא משפיע אותם לפי הגבולות של העולם הזה. אבל זה לא עיקרו של יום, זה הצד הנלווה. עיקרם של הימים האלה הוא שפע חדש, הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו. כל ראש השנה וכל הימים הראשונים של שנה חדשה הם הימים שבהם הכל נברא מההתחלה. הראשית מפעמת שוב ונותנת חיים לשנה נוספת. זו שמחה עצומה. ויחד איתה יש גם את הרעדה. נדמה לי גם שכשהיינו בגלות, שכל כולה היא מעטפת של עונש, של ריחוק של הבנים מעל שולחן אביהם, והרעיה מבית דודה, אז גם הרעדה, תחושת המרחק, היו חריפים יותר, כואבים יותר. עכשיו שקרבנו הקדוש ברוך הוא לביתו, אמנם עדיין לא זכינו למקדש על מכונו, ולא לשכינה שרויה בו, אבל אנחנו כבר בארץ ישראל, סובבים את ירושלים עיר הקודש. כל הקרבה הזאת משנה גם את הצביון של הימים האלו, מגבירה את השמחה, מגבירה את הקרבה ואת התקווה הגדולה ששנת גאולה היא באה, כמו שקראנו בנביא ערב ראש השנה, ושבאמת השנה הזאת נתקרב עוד יותר לגאולה השלמה, לשמחה השלמה. יחד עם זאת, יהיה בה גם את הגבולות של חיי העולם הזה, יוולדו אנשים וגם ניפרד מעל אנשים, ויש גם חשבון של מי יחיה ומי ימות. אמנם זה לא עיקר התפילה, זה לא התשתית של התפילה, אבל יש גם חשבון כזה.
תודה. שאלה הבאה, אולי שאלה לא מפורטת כל כך, אבל שואל השואל, במה צריך לכוון ביום כיפור? קצת כללית.
יום הכיפורים, כשמו כן הוא, יום כפרה. אם הייתי חוטא כנגד חברי, חטא כבד, פגעתי בו, עלו עוול בכפו, פגיעה מרה, והייתי בא לבקש את מחילתו, הוא אומר, אני מוחה לך בלב שלם. המחילה הזאת בעצמה הייתה מעוררת בתוכי איזה גלים של כאב, של קרבה, של בכי, מפני שדווקא הקרבה הזאת מחדדת את הפגיעה ומלמדת עד כמה אדם שהיה לרע, לחבר, לידיד, ואני פגמתי, אני ריחקתי. יום הכיפורים כולו הוא היום שהקדוש ברוך הוא מאיר פניו ומוחה לנו על כל עוונותינו. כי ביום הזה יכפר עליכם. דווקא מפני כך, הבכי פורץ מאיתנו, מתוך הכאב, על אב שכל כך קרוב אלינו, שכל כך מאיר פנים אלינו, שכל כך מוחה לנו על כל עוונותינו, ואנחנו פשענו כנגדו. הכוונה צריכה להיות טהרה של הלב, מתוך ההתפרצות של הכאב, על כל מה שפגמנו במי שמחפר ומוחל לאשמותינו מדי שנה בשנה.
שאלה הבאה, אנו נוטים לחזור למקומנו הישן, איפה שהיינו קודם. מה הרב ממליץ? איך נוכל לעלות השנה ולא לחזור על מה שעשינו השנה? לעלות מדרגה.
לפני שעולים מדרגה, צריכים את נקודת המוצא, שממנה אפשר באמת להתקדם. נקודת המוצא שאומרת, אנחנו לא מתקדמים, היא ודאי לא יכולה להיות קרקע פוריה להתקדמות משמעותית. יום הכיפורים זה היום שהאמת של היחסים בינינו לשם יתברך נחשפת, מופיעה בכל מלוא יופיה. אנחנו אוהבים אותו יתברך, הוא אוהב אותנו, אהבה חוזרת במקומה, זאת האמת. זה יום האמת של הקשר. השאר זה הזיוף. ככל שאדם מתעצם בהכרה של האמת, של הסגולה הפנימית, של הקשר הבלתי ניתק בין השם יתברך לבינינו, ממילא צומחות מאליהן מדרגות חדשות, חיים חדשים, עליות נהדרות בקודש, כל אחד ואחד לפי עניינו. אבל הבסיס של הכל הוא לא הבעיות שמלוות אותנו בחיי היום-יום, בוודאי מלוות אותנו. זה זיופים שנלווים לנו מפני שהנשמה נמצאת בתוך הגוף ונתונה בכבלי עולם הזה. אבל האמת הפנימית שלנו, שמתגלה ביום הכיפורים, זה קשר בל ינתק, ברית קודש, שלמעלה מכל גדרי העולם הזה, שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, ככל שנוחז בברית הזאת, בתהרה הזאת, בקרבה הזאת יותר, ממילא חיים עליונים יותר יצמחו מאיתנו.
זאת השם. שאלה הבאה לגבי התשובה. איך עושים תשובה? הרי היצר כל כך גובר וקשה לנו לעמוד מולו ולעיתים אנו נופלים ומרגישים מסורי מצפון. איך נפלתי? איך קמים?
איך נפלתי? זאת התשובה. למי שאין יצר, אין תשובה. כשמשה רבינו מתווכח עם המלאכים מי יקבל את התורה שהם מבקשים לתנה, אשר תנה אותך לשמיים, נתלן על המלאכים, אחרי שורה שלמה של טענות שכולם ממין העניין הזה, אומר משה רבנו למלאכים, וכי יצר הרע יש ביניכם, כלומר שהסיבה שבגללה קיבלנו תורה היא יצר הרע שלנו. ההתמודדות הזאת, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כדי לנצח. אם היה רוצה שננצח, היה נותן לנו כלים אחרים לגמרי מאשר את יצר הרע. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להתמודד, וכל פעם לגלות מחדש את האמת של הנשמה של בת המלך הפנימית שנמצאת בתוכנו, שנאבדת כשהיא נתונה בתוך הלבושים, בתוך הלבושים הצועים של העולם הזה. התשובה היא לחזור תמיד לטהרה הפנימית. ומתוכה לבוא מחדש של ההתמודדויות, שילוו אותנו גם בשנה הבאה. יש מנהג בישראל שאת הקינות אחרי תשעה באב גונזים. מפני שבזרת השם, בשנה הבאה, תשעה באב יהפך לנו לססון ושמחה, יחד עם צום גדליה, שהיום יצאנו ממנו. וממילא לא נצטרך קינות. אבל אין מנהג ישראל לגנוז את הסליחות. למרות שאם תהיה גאולה שלמה, זה לא כל כך תלוי באדם הפרטי. לכל אדם להפוך את אורו מרשע גמור לצדיק גמור, ועדיין העולם לא ייגאל. אבל הסליחות לכאורה תלוי רק בו. תהיה צדיק בשנה הבאה, אבל לא תצטרך לומר סליחות. אף אחד לא מוריד מהסליחות לקראת השנה הבאה את זה שפסו אמונים, ומפגיע אין בעדנו, ואין מליץ יושר מול מגיד פשע. אמנם כן, יצר סוכן בנו. ואנחנו חוזרים תמיד מתוך החוץ של הלבושים של העולם הזה, אל האמת הפנימית של הנשמה, ואת המאבק הזה, לגלות את האמת הפנימית מתוך הלבושים החיצוניים, רצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. זוהי התשובה.
שאלה הבאה, שאלות רבות מגיעות אלינו. אני מזכיר שוב, אנחנו נמצאים כעת בשידור חי באתר ישיבה עם הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. רב עונה לשאלותיכם בענייני אמונה, בענייני תשובה, בענייני יום כיפורים. את השאלות אתם מעבירים אלינו באמצעות החלון שנמצא בתחתית מסך הצפייה. שאלה הבאה, האמת היא שהשאלות סובבות סביב אותם עניינים ואותם נקודות מזוויות שונות. מהי עבודתנו בין כסל לעשור? הרי להיות מושלם זה קשה, וכן גם לתקן מידה זה קשה. איך עושים את זה? אולי גם ארכיב, יש בין הצופים, ישנם אנשים רבים, ישנם בחורי ישיבה, ישנם כאלה שבעצם עיקר עיסוקם זה חיי היומיום, חיי המעשה, חיי העולם הזה. איך בתוך כל זה אפשר גם באמת לשים לב ולראות שאנחנו נמצאים בימים כאלה של בין כסל לעשור, ולהצליח לשנות משהו?
שתי תשובות בדבר. אחת, אני רוצה לחזור עוד פעם למה שכבר אמרנו מספר פעמים, שזה באמת הנשמה של הכל והעיקר של הכל. התשובה לא מתחילה מהתיקון בחוץ. כשיש מישהו טוב, הוא רוצה לעשות טוב. נכון, הוא צריך למצוא עדיין את הדרכים, אבל הכל מתחיל מלהיות טוב. להיות טוב זה תלוי עד כמה אנחנו חושפים בתוכנו את האמת הזאת, שאנחנו באמת ובתמים רוצים טוב, לא רק טוב מוסרי בעולם הזה, שוודאי הוא יסוד גדול וחשוב בעבודתנו, אלא טוב אלוקי שלמעלה מכל גדרי העולם הזה, טוב נצחי, עליון, מופלא. בזה אנחנו חפצים, והימים האלה הם ימים של הזכרות. יום הזיכרון היה לנו עכשיו בראש השנה, אנחנו נזכרים בטוב הפנימי הנצחי של הנשמה שבאה לכאן לעשות את תפקידה בעולם הזה. ומתוך הטוב הזה אנחנו באים גם למצוא את הדרך בתוך המציאות החיצונית. אומרים רבותינו, מובא בספרים, בראשית חוכמה, ברבנו בחיי, רבים אחרים, התיקון החיצוני לא בא בפעם אחת. אי אפשר שאדם ברגע אחד יתקן את כל התנהלות חייו החיצונית. זה יהיה שקר, הוא ייפול, והרבה פעמים הנפילה תהיה עוד יותר גרועה מאשר קודם. ממשילים לזה אדם שמנסה להרים בקבוק מהפקק, שיכול להיות שהוא יתרומם איזה זמן, אבל בסוף הוא עלול ליפול ולהתנפץ. כל מי שניסה להשתפר יודע שבמהלך הדרך הוא גם ספג השפלות ו... טעויות כאלה. הדרך שהטוב הפנימי מתגלה בחוץ הוא כמעה כמעה. למצוא את הדברים שכשאנחנו מתקנים אותם, אנחנו באמת נעשים בעלי חשק פנימי יותר לטוב. אנחנו אוהבים יותר את התורה ואת המצוות. נדמה לאדם הרבה פעמים שהוא צריך לחפש את המקום הכי קשים, המקומות הכי מאתגרים. רק אז הוא יוכיח שהוא באמת רציני. אם אדם הוא מלא גבורה, והחיים שלו באמת מתפתחים על ידי אתגרים, יש מקום גם לדרך כזאת. אנשים מיוחדים, יחידי סגולה, וגם אז הדברים צריכים להיות ברורים, שאין בהם מכשלות. הדרך היותר פשוטה, זה שאדם צריך לתקן דווקא את הדברים שבהם הוא מוצא את עצמו עם חשק פנימי יותר גדול לטוב, ועם אהבה יותר גדולה למצוות ולתורה. הגמרא שואלת כמה פעמים על המוראים, על אבותיהם, אבוך במאי אב הזעיר תפי. כלומר, באיזה דבר היה נזהר ביותר? מפני שכל אחד, לפי שורש נשמתו, ראה במה הוא צריך להתקרב לשם יתברך באופן מיוחד. אדם צריך לחפש את הדברים בחשבון הנפש שלו, שידליקו אותו לעבודת השם. ודרכם הוא ימצא כוחות בקרבו להתקרב גם בדברים שקשים לו. אבל הבסיס הוא במקומות שהקשר הוא גלוי ובולט, ואנחנו לא מנצלים מספיק את אותם מחוזות בקרבנו, שאנחנו מלאי חפץ עמוק להיות דבקים בלב ונפש, גם בעניינים שבין אדם לחברו, גם בעניינים שבין אדם למקום. אולי ניתן דוגמה אחת. הרמב״ם אומר על המצווה שרבי עקיבא אמר אליה שהיא הכלל הגדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, שההשלכה הראשונה למצוות ואהבת לרעך כמוך היא שיספר בשבחו של חברו. כולנו יודעים כמה העריך החפץ חיים בהלכות לשון הרע. יש גם הלכות לשון הטוב. לפרגן לחבר, בין בפניו, בין שלא בפניו, זה מצוות עשה מדאורייתא שהיא שקולה כנגד כל המצוות. היא הרגל האחת שכל השאר הוא פירוש. ואידך פירוש הוא זיל גמור, כמו שאמר הלל לאותו גר. שאדם אומר, אני רוצה לפרגן יותר, לראות בעין טובה יותר את מעשיהם של ישראל, להיות להם לסנגור אמיתי, כנה, לראות כמה טוב יש בהם, להביע את זה בפה. זה דוגמה לדבר שהוא מאמץ יחסית קל, זה עבודה נעימה, אבל היא מציפה את האדם בטוב עמוק, באהבת ישראל, וממילא באהבת אלוקי ישראל.
תודה. שאלה הבאה, איזה ספר מומלץ ללמוד בעשרת ימי תשובה? הגולש פה מדגיש שהוא מבקש ספר מוסר.
הכלל בעניינים הללו שאין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. לי נדמה, אני לא יודע אם זה עונה לשואל, שביקש ספר מוסר, כי למוסר יש שני הקשרים, גם מלשון איסורים, ויש אדם שחושב שרק אם הוא יתייסר וירגיש את הכאב שבתשובה, רק אז הוא יהיה בטוח שבאמת הוא עשה משהו. ויש מוסר מלשון יושר, שרי סמך וסין מתחלפות, והישרות הפנימית שהיא מלאת אור, מלאת שמחה, ולישרי לב שמחה, היא עיקר המבוקש. נדמה לי שבדורות שלנו, הדרך השנייה היא יותר מתאימה, כמו שהרב אומר במאמר הדור, שהדור שלנו קשה לו לשוב מהירה, אבל הוא מאוד ראוי לשוב מאהבה, שירת הרוממות מחוברת עימה. ונדמה לי שהספר המופלא ביותר לימים הללו הוא אורות התשובה. אם אדם מחפש ספר מוסר כדרכם של אבותינו מאז ומעולם, אז הספר המקובל ביותר בתולדות ישראל זה ספרו של הרמח"ל, מסילת ישרים, שהוא היסוד לכל ספרי המוסר בדורותינו.
שאלה הבאה, על החלק הראשון ענינו כבר, מהי העבודה של עשרת ימי תשובה? החלק השני, האם השם מוחל לנו רק אם נצליח לחזור בתשובה באמת?
המאור עיניים עושה חשבון מאוד מעניין על הסיפה של השאלה שהיא המוקד. מה פירוש לחזור בתשובה באמת? אולי נשאל את השאלה קצת אחרת. כמה זמן לוקח לחזור בתשובה באמת? ובעצם יש לנו עכשיו שלוש אפשרויות. זה מאור עיניים בליקוטים על פסוק במשלי. הוא אומר כך, או שזה תלוי באיזה קצבת זמן, שצריך שעה או שעתיים, או חמישה ימים, או איזשהו פרק זמן שנקבע, שרק אם כל אותו זמן נקדיש לתשובה, אז נמלא את המכסה ונזכה לחזור בתשובה. או שאין לה קץ ולעולם לא נסיים, או שהיא ברגע אחד. התשובה האמיתית היא השלישית. כתוב בדברי רבותינו, אפילו בשעת אחת, ברגע אחד. ויש לזה השלכה הלכתית חמורה ביותר. אומר לאישה, התקדשי לי, על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור עד לפני הרגע. ספק מקודשת שמה ירער תשובה בליבו. אם הייתה לנו ודאות שירער תשובה בליבו, הייתה ודאי מקודשת. מפני שברגע אחד שירער תשובה, כבר יצא מכלל רשע גמור, ונכנס בכלל הצדיקים הגמורים. אם כן, תשובה היא ברגע אחד. ועיקר עניינה זה הרצון להיות טוב. שהוא ממילא כולל חרטה על כל הרע שעשינו בעבר, ורצון שהעתיד ייראה שונה לחלוטין, שהוא יהיה כולו אחוז בטוב. וזה כולל בהווה את עזיבת החטא. הרצון להיות טוב הוא כולל שלושה ממדי זמן, חרטה על העבר, עזיבה בהווה וקבלה לעתיד. אבל הם רק לבושים. העיקר של הכל זה האמת הפנימית שמתגלה בקרבנו, שאני באמת רוצה להיות טוב. ורגע שאדם מגלה את זה בקרבו, ברגע אחד, הוא הופך להיות צדיק גמור.
תודה רבה. שאלה הלכתית. לגבי ברית מילה ביום כיפור, מתי כדאי לעשות?
נדמה לי שאת השאלות האלה נשאיר לפוסקי הלכה בכל מקום ומקום. אנחנו נעסוק בענייני התשובה, עניינים אמוניים הפנימיים יותר, לא העניינים ההלכתיים
המצריכים
של עצמם.
שאלה הבאה, למה כדי לעשות תשובה צריכים להתענות?
יהודים היו אומרים שבתשעה באב וביום הכיפורים אין יכולת לאכול. בתשעה באב מי יכול לאכול בגלל הכאב על החורבן. וביום הכיפורים מי צריך לאכול, שהרי הוא כמו מלאך בשמיים. התענית היא סימן חיצוני. התענית היא לא הנשמה בעצמה. היא רק השלט הלבושים כדי שהנשמה תתגלה. המצווה והיא ניתם את נפשותיכם, היא מאפשרת לנו להתרכז בעיקר. לכן, ההגדרה שביום הכיפורים נצריך לאכול, היא הנכונה מנקודת המבט של הנשמה, שהיא חיה את החיים האלוקיים ביום הזה. והתענית באמת היא לא המגמה של התורה, שנדכה את נפשותינו. אם כי כלפי הצד החיצוני שלנו, לבושים שנתונים בתוך הגוף, בתוך החומר, יש גם צורך של איזה זעזוע, איזה עיבוד האור הקשה ואיזה תהליך של התארות. אבל זה לא העיקר. העיקר זה שכשהנשמה מתגלה מי צריך לאכול. ומצוות התענית היא הגילוי של המקום האמיתי הזה של הנשמה.
תודה רבה. נזכיר לצופים שאנו נמצאים כעת בשידור חי באתר ישיבה. את השאלות שלכם אתם מעבירים אלינו ואנו מעבירים כעת אל הרב בשידור חי. לקוחות סלקום שמעוניינים לצפות בשידור דרך המכשיר הסלולרי, גם כן יכולים לעשות זאת. ניתן לשלוח את המילה שידור למספר 4414 ולצפות בשידור הזה. שאלה הבאה אל כבוד הרב, איך ממליכים את השם ומרגישים אותו באמת ולא רק במחשבה? איך מורידים את החזרה של הנשמה להשם למציאות ולא בתיאוריה בימים האלה שהשם קרוב אלינו?
בהזכרה של השלושים מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, אמר יבדל לחיים ארוכים הרב חיים דרוקמן דבר נפלא מאוד בעיניי. אומר, מספרים הרבה מופתים על כבוד הרב, אני רוצה לספר את המופת הגדול מכולם. מה הוא מופת? מופת הוא שצדיק גזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל המופת הכי גדול של הרב אליהו זצ"ל היה שהקדוש ברוך הוא גזר והוא קיים. מי שרוצה להמליך את השם יתברך, אז כדרך מלך בשר ודם שמלכותו היא על ידי כך שמקיימים את מצוותיו ואת רצונו. כשהקדוש ברוך הוא גוזר ואנחנו מקיימים, כשהוא מצווה ואנחנו חפצים לעשות רצונו ומוציאים את מצוותיו אל הפועל כאן בעולם הזה, זוהי המלכות. אדם שמריע לו אבל עובר על רצונו, זה לא המלכה אמיתית. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מפני שלא יכול להיות שאדם אומר, אני מאוד חפץ בקרבת המלך, אבל אני לא עושה את מה שהוא מבקש ממנו. רצוננו לעשות רצונך, זאת ההמלכה. שאנחנו באמת חפצים לקיים את גזרותיו, לעשות לו נחת רוח, שהוא אמר ונעשה רצונו. וזה הרצון האמיתי של כל יהודי ויהודי. וכשאנחנו חפצים בכך, וגם מציעים את זה לפועל, בזה המלכנו אותו התברך בעולם. ואם יש בכך גם חשק פנימי, והלב שלנו מלא מזה, רחמן עלי בבאי, שנעשה את הדברים לא רק כצפצוף הזרזיר, וכמצוות נשים ולומדה, אלא מתוך שבאמת נהיה חפצים לעשות נחת רוח לפניו, זוהי המלכת השם בעולם. זה נכון לפרט וליחיד, זה נכון לאומה כולה, שאנחנו מתפללים שהשם ישלח עצה נכונה לראשיה, שריה ויועציה, ושיעשו רצונו יתברך, להתיישב בכל חבלי ארץ ישראל, לבנות אותה ולהיבנות, להרחיק מעלינו את כל האויבים, בלי פחד, בלי מגור, לקיים את רצונו בכל הבניין הציבורי של התורה והמצווה והקדושה במדינת ישראל. זה נכון ביחיד, בקהילה ובאומה כולה, ככל שנעשה יותר את רצונו מתוך חפץ פנימי, בזה נמליך אותו יותר.
זה בעצם קיום מצוות, זו המלאכה הטובה ביותר, המלאכה בפועל. שאלה הבאה, האם יש מצב כזה שכרגע במצבי אין לי כוחות להתמודד עם חטא מסוים, למרות שברור לי שבעתיד אוכל בעזרת השם? אם כן, איך אפשר לגשת כך לפני השם ביום כיפור?
השאלה הזאת היא שאלה שצריך להבין שלכולם היא מציקה. אין צדיק בארץ שמפני גדלותו עקר את ברכת סלח לנו מ-18 שלוש פעמים ביום. וגם גדולי הראשונים וענקי רבותינו אמרו כבר את הסליחות שפסו אמונים ועבד צדיק מן הארץ ומפגיע אין בעדינו. אין צדיק בארץ אשר עושה טוב ולא יחטא. אדם לא נועד להיות מושלם ומלאך, כפי שכבר אמרנו קודם. הרצון להיות טוב והחפץ להתפתח, והעיקר לא להיכנע בפני היצר הרע ש... לוקח איזו פיסה שבה הוא מנצח אותנו, ואומר, הנה, אני המנצח הגדול. זו מלחמה מורלית. הוא מנסה להסיט את כל תשומת הלב למעט שבו הוא עוד יכול להחזיק. ואנחנו צריכים להראות לפניו כמה רבים המקומות שאנחנו זוכים לקדושה, לעבודת השם, ובעזרת השם ננצח גם את החלקים הבאים. הרב, באורות התשובה, אומר חשבון מאוד מעניין, מספר פעמים בדרכים שונות, שכשאדם חוזר בתשובה מהבנות שבין אדם למקום, ונשארו הבנות שבין אדם לחברו, שעליהם עוד לא הצליח לשוב, צריך להשיב ללבבו שהרוב כבר נטהר. וסוף כל סוף אדם נידון אחר רובו. ואם כן, הוא כבר יוצא זכאי בדינו, ולהתייחס אל המועט כמועט, ומתוך אחיזה ברוב הטוב, הטוב הפנימי הזה, בסייעתא דשמיא, ימציא לפניו הקדוש ברוך הוא דרך גם איך לתקן את מה שעדיין לא תיקן. הנתינה ליצר הרע, מקום לבלבל אותנו, שמפני שיש איזה מועט שהוא עדיין יכול לאחוז בו, לכן הכל מוטה לכף חובה, עלולה לדרדר אותנו לתהום עמוקה. האמת היא שהרוב של הטוב שיש בנו אחרי התשובה, הוא יכריע גם את המועט. ובעזרת השם הוא ייתן לנו כוחות לתקן את גם מה שכרגע עדיין אין לנו את היכולת לתקן. ובעזרת השם מתוך שנתקן את מה שיש לנו, מהר יותר ממה שחשב, נוכל לתקן גם את מה שאין בידינו כרגע.
איך הדברים מתיישבים, מה שהגמרא אומרת... של עולם המשנה אומרת, של עולם יראה אדם עצמו חציו חייו, חציו זכאי, ואת העולם כולו.
הדברים אומרים דורשי נראה, אם המשנה אומרת לעולם יראה אדם עצמו חצי זכאי וחצי חייב, המשנה מדברת לכולם, כלומר גם לגדול שגדולים שבישראל, וגם לקטן שבקטנים שבישראל, גם לצדיקים הכי גדולים וגם לרשעים הכי גדולים, אז איך אפשר להגיד לשניהם שהם חצי חצי? ודאי שפירוש הדברים הוא עמוק, ועיקרו שכל אדם לפי המדרגה שבו הוא נמצא, צריך לראות את עצמו מאוזן, שמאמץ באמת מכריע את כל המארג של החיים שלו. אבל כל מחצה מחצה נמצא במקום אחר לגמרי. אחרת אין ביאור למשנה בין כל מחום. ואדם לעולם חייב לראות עצמו כמחצה מחצה. שרי סביב נסערה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה. יוצא שככל שנתגדל יותר, המחצה של מחצה שלנו יהיה יותר עליון. אבל לעולם אנחנו מחצה ומחצה. ובכל זאת, את המדרגה הקודמת שלנו כבר הכנו לטובה.
שאלה הבאה, שלום לכבוד הרב, אשמח אם הרב יוכל לעמוד על סוגי השמחה השונים שאנו שורים בהם בראש השנה ויום הכיפורים לעומת סוכות ושמחת תורה. תודה וגמר חתימה טובה.
משל, משלו רבותינו בעניין הזה, ידוע הביטוי של האדמו"ר הזקן בעל התניא, שבימים האלה המלך בשדה, והדבר דומה למלך שבא למדינה של אנשים פשוטים שאינם לא חכמים גדולים ולא צדיקים גדולים ולא אומנים נפלאים, אנשים הפשוטים בעלי המלאכה קשי היום, והמלך בוחר לצאת מארמונו ולבוא דווקא אליהם, וביום שהוא מגיע כולם יוצאים לקראתו ומריעים ושמחים בבואו, יחד עם החיל והרעדה שמבטו של המלך מחריד את שלוותם ומעורר בהם עירה, שיש בה גם עירת הרוממות וגם עירת העונש שאי אפשר שלא תתלבן. לאחר מכן המלך מבקש לעשות את החשבון של כל החובות של המדינה, והוא מתיישב עם הנבחר שבעם ומבשר להם שהוא ראה את כל החשבונות, והוא מוחל על כל מה שהיה. זהו יום הכיפורים, שה שמחה הגדולה בו היא האמת מה נהדר, מראה כהן גדול שיוצא מבית קדשי הקודשים ומתבשר סלחתי. אחר כך, אחרי שהמלך מגיע ומריעים לו, אחרי שהוא מוחל על כל העוונות, הוא אומר, עיקר מה שבאתי לכם הוא כדי שנשמח אני ואתם יחד. ואז שבעה ימים שמחים כהם שבעת ימי המשתה של חתן וכלה, ובסופם כמו חדר איחוד, שאחרי שכל המוזמנים מתפנים איש למקומו, נשארים החתן והכלה ביחד, זהו שמיני עצרת. כל הימים כולם הם חלקים בפסיפס של הקשר המופלא של סובה שמחות את פניך, שנאמר על חודש תשרי. כל חג בגוון שלו, כולם יחד משלימים לנו את השמחה השלמה של הימים המאושרים הללו.
שאלה הבאה, האם גם בימינו בארץ ישראל אנחנו צריכים לצום מספר רב של צומות על חטאים מסוימים כמו שכתוב בכתבי הארי, ומה הדין לגבי לומדי תורה?
המנהג היום לא להרבות בצומות אלא מה שמתחייבנו בהם, וזה מפני שבאמת נשתנו הצבעים. זה נכון לא רק בארץ ישראל, גם לפני כן כבר הורונו רבותינו ש הכוחות שהיו בעבר והגסות של החומר של הגוף התפוגגו, חלישות ירדה לעולם, עדינות ירדה לעולם, וממילא דרך התיקון היום היא אחרת. אולי נזכיר שוב את מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, תלמיד בישיבתנו בעבר, הגיע אליו עם השאלה שהוא רוצה לצום בסרט עם התשובה, והרב אמר לו שלא. אמר לו הרב, אני בעל כוחות, באמת איש בריא כזה, והצום לא יפריע ללימוד שלי. והרב אמר לו לא. אמר הרב, אבל אני מרגיש צורך לתקן את החטאים. והרב אמר לו, אז תעשה סעודות. מה שתקנו בעבר בתעניות, היום מתקנים בסעודות. יכול להיות שזו הייתה הדרכה המיוחדת לאותו איש, נדמה לי אבל שהיא מתאימה הדרכה הכללית שבדורותינו, שתשובה מאהבה נוהגת בה הרבה יותר מתשובה מהירה, והתעניות פינו את מקומם לתארת הלב, בדבקות אלוקית, בקרבת השם, אבל לא מצד המלחמה נגד הגוף, אלא מצד הארת הנשמה, יותר לימוד תורה, יותר לימוד של פנימיות התורה, של חלק הנשמתי, האמוני של התורה, יותר קרבה פנימית לדברי התורה. התורה יש לה סגולה שהיא מתארת ומזככת ומקרבת אל השם יתברך יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם.
שאלה הבאה, האם העולם הזה הוא באמת לילה, או שרק נדמה כלילה ובאמת הוא יום שלם? כלומר, האם באמת הטוב מאיר בעולם, או שאומנם יש נקודות של אור, אבל האמת היא שהמציאות היא חושך. אנו מרגישים שבעבודת השם שלנו זו שאלה קריטית. האם העבודה כאן היא בהארת פני השם אלינו, או לא? כלומר, האם סביבת העבודה שלנו היא ידידותית, או מלחמה?
כמו שאומרים, כל התשובות נכונות. זו שאלה באיזה רובד מסתכלים. רבותינו נמדנו שהעולם הזה נדמה כלילה. מצד החוץ, בוודאי שכך. החייזודאי אלמה, התנהלות העניינים בעולם הזה, לא מכוונות אותנו לדבקות אלוקית, לא מקרבות אותנו מצד עצמם לשם יתברך, עד רבה. עוד מרחיקות אותנו בכל המשיכה שלהם לחיי חומר ולנפילות שנגררות עם זה. ומאידך, הלילה של העולם הזה, הוא לא סוף פסוק, הוא לא היעד, הוא לא המטרה של העולם הזה. המטרה היא שלילה כיום יאיר. הגלות היא מגבירה את המציאות של הלילה. וחכמינו בעצמם אמרו, במחשכים הושיבנו, זה תלמודה של בבל. היציאה לגלות היא מגבירה את המחשכים. כל המצב של עונש ושל ריחוק הבנים מעל שולחן אביהם, הוא עוטף אותנו בסביבת העבודה, כמו שהשואל אמר, של לילה. וקשה אז היה לראות את האור. היום לעומת זאת, שקרבנו השם לביתו, לארצו, לנחלתו, אנחנו אמנם עדיין מתגעגעים לשלמות ארצנו, להשרת השכינה ולבית המקדש על מכונו. יש לנו עוד המון המון למה להתגעגע. אבל כל התהליך שלנו הוא תהליך של התקרבות, וממילא לילה כיום יאיר הולך ומופיע יותר ויותר. אם כי גם יש צדדים שהלילה מתאבא בהם. החומריות שדווקא מפני שבאנו לארץ ישראל יש לה יותר מקום, היא גם מפילה אותנו לנהנתנות יותר, למתירנות יותר, ונדמה שבעניין הזה הדור שלנו יש לו קשיים יותר מאשר לדורות הקודמים. אבל זה מפני שזה חלק מתהליך שבסופו הלילה עצמו של העולם הזה, כיום יאיר, כחשכה, כאורה, כימי ישרי נאורה, וגם כל העולם כולו, העולם הזה, יאיר מכבודו, תאיר ארץ מכבודך.
אפילו צדדים הנמוכים. שאלה הבאה, הרב נגע בזה קצת עכשיו גם כן, וגם קודם, הרב מדבר רק על הרכות. איפה החלק הקשה שאנחנו צריכים שיתחדש בנו?
החלק הקשה הוא שאדם צריך להיות גיבור. כשאדם נכנס למצב של עודף רכות, הוא עלול לסבול יש מחלה גשמית כזאת גם שנקראת רככת, שהוא רך מדי, אז הוא לא יכול לפעול במציאות בעוז ובתוקף. גבורה היא דבר משמח. ידועים דברי מרן הרב ציודה, שהיה מדריך, שאת הדור הזה מגדלים, מפתחים, מהירים בשני אלפים, באהבה ובאמונה. אבל היה לו גם הדרכה פרטית לאדם. איך אדם צריך לראות את עצמו? הוא היה אומר גם צמד של שני מילים, בשמחה ובגבורה. אדם צריך להיות מלא שמחה פנימית ומלא אור. אור של תורה, אור של קדושה, אור של דבקות אלוקית. ומתוך כך, לא להיות חלש ונטול כוחות. זה צער, זה לא שמחה. אלא השמחה מלאה עוז, מביאה המון כוחות, המון ניצחון בחיים, המון גבורה, המון תוקף. בשמחה ובגבורה, זה שם החיים שלנו. להיות גיבור שיכול, לא שכל דבר אומר, אני לא יכול. אני אחטא, אחרי זה אני אחזור בתשובה. אני מצטער מאוד. חס ושלום. אדם ששמח באמת, הוא מגלה בתוכו כל כך הרבה כוחות, שעד רבה, הוא רוצה להוציא אותם עוד יותר אל הפועל. המסילת ישרים אומר, שעובד השם הוא כמו שר צבא, שכשיש משימה חשובה, כשיש איזה אתגר גדול, היה מבצע אנטבה, כל המפקדים הכי חשובים לצבא רצו לזכות להיות אלה שיובילו את היחידה שלהם למאבק הזה. כמו כל תפקיד חשוב היום בביטחונה של מדינת ישראל, שכל מפקד יחידה מובחרת רוצה להיות נותן מקום בראש. זה זכות להם שזה רצונם. כך כל עובד השם. הוא מלא כוחות של רצון להוכיח שהוא באמת הולך מול פני המלחמה החזקה, הוא מנצח. דוגמה לדבר מצאנו אצל אברהם אבינו. 10 ניסיונות נתנסה, ואחרון שבהם, שזכותו אנחנו מזכירים בראש השנה, ואלוקים ניסה את אברהם, היכולת לכבוש רחמיו ולעקוד את בנו, לעלותו על גבי המזבח, היא אות ומופת לכל אחד מאיתנו בעבודתו הפרטית. כולנו הולכים בעקבות עקדת יצחק בכל צד ושעל בחיים שלנו, עד כמה שאנחנו מצליחים למשוך את האור הזה לתוך מציאותנו. זוהי הגבורה שאיתה אנחנו הולכים ומנצחים בכל ההתמודדויות שלנו בעולם הזה.
שאלה הבאה, מה צריך לדבר עם ילדים קטנים על תשובה, על החטאים שלהם?
הכי פשוט, ילדים הם כל כך רכים, כל כך מתוקים, אין להם את התסבכות ולא את השאלות העמוקות והמרכבות בדרך כלל. מראים להם פנים, מסבירים כמה אנחנו לא רוצים את החטאים, והם מאוד מאוד מזדהים עם זה. קל להם מאוד להבין שחטא הוא לא רצוי, הוא מאוס, הוא סנו, וכל הטוב שבנו הוא אהוב, ואנחנו כל כך רוצים שבשנה הבאה נהיה רק טובים, ורק נקיים, ורק זקים, רק אוהבי השם, ורק אוהבי הבריות, רק אוהבי תורה, ורק אוהבי הארץ. ובקצת באור פנים מגלים ש... הם נדלקים הרבה יותר בהר מאיתנו. להפך, במקום לשאול את עצמנו איך נדליק את הילדים, נשאל את עצמנו איך אנחנו נדלק מהילדים שלנו ומתלמידה יותר מכולם.
בעזרת השם. שמעתי שיש בכוח החלטתו של אדם להיחתם לספר צדיקים. מצד אחד אני מאוד רוצה זאת, אך מן הצד השני נוח לי להישאר כביכול בספר של הבינוניים, כי להיות צדיק נשמע מאוד מלחיץ. כיצד אפשר להעלות את הרצון ולהרגיש את המתיקות ולהיות חתום בספרם של צדיקים, ולא רק להרגיש את הצד כביכול מלחיץ, כמו שהשם מדקדק עם צדיקים כחוט השערה וכדומה?
אדם שמימיו לא טעם שוקולד שוויצרי, אפשר להכיל אותו בשוקולד לבישול, הוא יחשוב שהוא קיבל איזה מעדן מתוק לפיו. הוא לא טעם דברים אחרים. אבל מי שטעם יין הונגרי, כמו שאומר אותו משן ומפורסל של רבי נחמן מברסלב, מי שטעם דבר איכותי, כשהוא מקבל אחר כך משהו גס, הוא כבר לא יכול לסבול את זה. כשקדוש ברוך הוא מתקדק עם צדיקים כחוט השערה, זה לא בניגוד לאישיותיהם, זה לא כדי להילחם איתם, זה פשוט מפני שהאישיות שלהם התפתחה, היא ענינת טעם. היא כבר לא מסוגלת לסבול משהו שהוא לא מאוד מאוד זך וטהור וישר. הצדיקים מדקדקים עם עצמם כחוט השערה בשם הקדוש ברוך הוא שמאיר בקרבם. זה לא משהו חיצוני להם, זה משהו שנובע מתוכם. המחשבה שאם נהיה צדיקים נלחץ מזה, היא עצת היצר הרע. בואו נתבונן על הצדיקים. כשאנחנו רואים על הצדיקים הגדולים, הם מאירי פנים, או לחוצים יותר מאיתנו. ודאי שהם כולה היו מהירים, לאין ארוך יותר מאיתנו. אנחנו לחוצים. הם נינוחים, מלאי שלווה, מלאי דבקות. נכון, גם בה היה תמיד מתח של התקדמות והתפתחות ודייקנות של דקדוק איכות השערה. אבל עד רבה, ככל שדקדוק איכות השערה עולה, אז כך איכות החיים לעשות יותר עדינה, יותר רגישה, יותר איכותית ויותר מהירת פנים. המחשבה שאם נהיה צדיקים, אז נהיה עם הכוחות כמו של היום, עם החולשות כמו של היום, ועם דרישות כמו של הדרגה הגבוהה, יצאת היצר לעוות לנו את כל התמונה. כשנהיה צדיקים, נהיה מלאי אור פנימי, נהיה מלאי חפץ טוב, שממילא אנחנו לא נוכל לסבול פחות מדקדוק כחות השערה, וזה בעצמו ישמח אותנו שמחה עד בלי די.
שאלות רבות מגיעות אלינו, מאות צופים, כעת צופים גם בשידור. אני מקווה שנספיק מה שאפשר בזמן שנותר לנו עד לסיומו של השידור. שאלה נוספת בהקשר למה שהרב דיבר קודם, לפי מה שהרב מסביר על עניין התענית, שואל פה אחד הגולשים, למה שלא נתענה גם בשבתות? ואם בשבת הכל טהור, אז למה ביום כיפור זה לא גם כן ככה?
אם הרגל נועדה כדי ללכת, והיד כדי לפעול במציאות, למה היד לא רגל והרגל לא יד? אנחנו צריכים את זה, צריכים את זה, יש תפקידים שונים. הקדושה שמתגלית בשבת על ידי התענגות בתענוגים, על ידי אכילת משמנים ושתיית ממתקים, מתגלית ביום הכיפורים על ידי התענית. אבל כל צד נותן את החלק שלו למארג השלם. יום הכיפורים נועד לכפר על העוונות, כדי שנהיה כלי זך יותר לקדושה לקראת השנה הבאה. שנהיה אמיתיים יותר במי אנחנו ומהי נשמתנו. השבת נועדה לגלות את האלוקות בתוך העולם הזה. גם גילוי האלוקות יש בו איזושהי תשובה. בשבת ואותיות ושבת עד השם אלוקיך שקראנו עכשיו, ושבת עד השם אלוקיך, אותיות שבת. גם בה יש מימד של תשובה. ובכל זאת, התשובה של שבת זה מהאור האלוקי שמתגלה בתוך חיי החומר כפי שהם בעולם הזה. ויום הכיפורים על ידי זה שהנשמה מהירה כמו שלמעלה מגדרי העולם הזה. ואנחנו נזקקים גם לזה וגם לזה. ומפילי דמים דעים לדעת כמה פעמים בשנה צריך תעניות וכמה פעמים בשנה צריכים שבתות. וזכינו ללמוד תורתו של הקדוש ברוך הוא שיכתיב לנו בה שאנחנו צריכים בכל שבוע פעם בשבעה ימים אור אלוקי כאן שאיר את העולם הזה בעצמו. 50 ומעלה שבתות בשנה. ופעם אחת בשנה, כמו שלשון הפסוק, אחת בשנה, ביום הזה יכפר עליכם על ידי וניתם את נפשותיכם. כשם שהוא ברא אותנו ויודע את כל הדרכים הנפתלות של המערכות הגופניות שלנו, הוא גם יודע את המערכים של החיים הנשמתיים, והוא יודע שאחת בשנה צריך להתענות, וחמישים בשנה צריך שבתות.
שאלה הבאה, שואל פה בחור ישיבה, מה צריכה להיות העבודה בבין הזמנים?
ראשית, כיבוד הורים. בחור ישיבה שנמצא בישיבה, מצווה אחת מהיקרות והחשובות שבמצוות התורה נמצאת בעשרת הדיברות, הוא לא זוכה לקיים. כשבאים הביתה, מצווים לסייע להורים, לבנות את הסוכה, להכין לחג, זו מצווה שלא מצויה בשאר השנה כל כך, ולא רק זה, שיש לה את ההכנות המיוחדות שהיא דורשת. לפעמים, דווקא בין הזמנים זה מבחן גדול, מפני שבמשפחה לא תמיד הכל בא בקלות. בחור ישיבה אמיתי, כשהוא בא לבין הזמנים צריך להיות מלא הכנות לקיים מצוות כיבוד אב והם בהידור, מצוות אהבת אחים בהידור. ויש עוד מצוות לא תעשה שצריך להתכונן לבין הזמנים, ועיקרם היום זה הניסיון הקשה מאוד שיש בדור שלנו, של האינטרנט שנמצא ברוב הבתים, להילחם, שלא יהיו בבית את הנגע הזה.
נמצא ודאי, אצל כל מי שצופה בנו כעת.
ואם הוא נמצא, שיהיה באמת רק, כמו שהרב אריאל, נשיא ישיבתנו, רב העיר רמת גן, נהג לומר, גמר חסימה טובה, שיהיה בחסימה הכי משובחת שיש, ובחור ישיבה לא צריך להתעסק גם בחסימות הטובות. אם יש אתר ישיבה, טוב, אז אפשר לאלה שבדרך כלל לא זוכים לישיבה להשאיר את האתר, ובבין הזמנים, אחרי שעוזרים ומסייעים להורים, ברוך השם, היום מתרבים הספסלים של בתי המדרש גם בבין הזמנים, ולפעמים גם יש מקום להתאוורר ולצאת קצת לפוש כדי לקבל כוחות חדשים מאווירה דארץ ישראל המחכים ונופיה המקסימים לקראת זמן חורף הבא עלינו לטובה. אבל צריך זהירות מרובה שלא ליפול ברשת, ובעיקר לעסוק בעשה טוב של כיבוד ההורים, של לימוד התורה מיוחד. ואולי אני אזכיר כאן דבר שגדולי ישראל כבר ציינו אותו, ראיתי פעם מגרת מרב שח בעניין הזה, שהרבה פעמים דווקא בבין הזמנים זוכים שהראש נפתח ואפשר ללמוד הרבה הרבה יותר אפילו מאשר בזמן. המסגרת גורמת לאיזשהו לחץ שלא נותן לנו הרחבת הדעת. דווקא בין הזמן לפעמים יושבים לבד בבית הכנסת או עם עוד כמה אנשים, ופתאום בשעה אחת מספיקים לאין ארוך ממה שמספיקים בזמן רב בישיבה.
הרב דיבר הרבה על אהבה, אז מוסרים פה הרב אוהבים אותך גמר חתימה טובה, ושואלים מהי הדרך, מהי הדרך להעמיק את אהבת השם שבנו?
הדרך הטובה ביותר, הפשוטה ביותר לאנשים כערכנו, זה לראות עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולכן תקנו לנו רבותינו, שלפני מצוות האהבה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך, שאנחנו חוזרים ערב הבוקר, הברכה האחרונה עוסקת באהבת השם אותנו. ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. ככל שאדם מתבונן באהבת השם אותו, שהוא נותן לו את כל חייו הגופניים והגשמיים, ועוד יותר מזה את התורה והמצוות, כמו שאנחנו אומרים. עכשיו אמרנו במעריב, שכשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז מה הוא נתן לנו? חוקים ומשפטים אותנו למדת. זה האהבה שלו אלינו. אומר בעל התניא, פרק מ"ו בתניא, פרק נפלא מאוד שעוסק בעניין הזה, לפני כל מצווה אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו. כאדם חתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי. כל מצווה היא טבעת קידושין. כל פעם שיהודי עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא לוקח את נשמתו, מאיכן שלא תהיה. הוא מקדש אותה, הוא מקרב אותה אליו יתברך, מתייחד איתה בייחוד ודיבוק שאין כדוגמתו בעולם הזה, אפילו לא בייחוד של חתן וכלה. ועל ידי שאדם מתבונן באהבת השם אליו, חוקים ומשפטים אותה ללמדת, הם חיינו ואור יחמנו, אוהב עמו ישראל, מתוך כך מתעורר מאליו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
תודה רבה. שאלות רבות ושאלות יפות ומעניינות מגיעות אלינו. אנחנו לצערנו לא נספיק את כולם. אנו מסיימים כעת שידור חי עם הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. בשידור הזה אתם תוכלו לצפות גם בשידור חוזר באתר ישיבה בעזרת השם. נזכיר את השידורים הבאים. ביום שלישי בעזרת השם יתקיים יום עיון, גם כן בענייני תשובה, עם רבנים שונים, עם הרב משה דימנטמן, הרב חיים כץ, הרב זלמן מלמד ועוד. יועבר בשידור חי ביום שלישי הקרוב, החל מהשעה 6:30 ועד לשעה 10. ביום שני הבא, בעזרת השם, יתקיים שידור חי לקראת חג הסוכות, עם הרב הגאון נחום רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים. אנו מקווים שאתם הפקתם מן השידור הזה. אנו בהחלט למדנו דברים רבים על השמחה ועל אהבה ועל התשובה מתוך אהבה. אנו יודעים שגולשים רבים מבין צופי אתר אינם שומרי תורה ומצוות. באתר עצמו יש אברך שתפקידו לסייע ולעזור, במיוחד בימים אלה, מי שרוצה להתקרב, מי שרוצה לדעת יותר, מי שרוצה למצוא מקום בבית הכנסת ביום כיפור וכדומה, מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס עצור קשר. אנו נשתדל לסייע לכל פונה. מאידך גם, מי שמעוין לסייע לאתר, פדיון כפרות או כל תרומה אחרת תסייע מאוד בימים אלו. מאות צופים צפו בנו, אולי רב ברכה אחת לסיום לכל הצופים.
שנזכה לשני דברים. א', מה שהתורה אומרת, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הדבר השני, שואל בעל חידושי ערים מגור, אחרי יום הכיפורים, שרק עכשיו נתכפרו כל עוונותינו, במעריב של מוצאי יום כיפורים, מיד אנחנו אומרים, והוא רחום יכפר עוון, על מה? הוא עונה תשובה מופלאה ועמוקה. הוא אומר, במוצאי יום הכיפורים אנחנו מבקשים שקדוש ברוך הוא יכפר על זה שלא האמנו בלב שלם, שאכן היום הזה מכפר על כל עוונותינו. אז הברכה שלי, שגם שנזכה לקיום הפסוק כפשוטו, לפני השם תתארו, וגם שנאמין בכך בלב שלם, וממילא נספוג את כל התארה לתוך אישיותינו, ועל ידי כך תתחדש לנו שנה טובה ומתוקה לצופים ולכל בית ישראל, ונזכה שבשנה הזאת נראה בגאולה שלמה, בביאת משיח צדקנו, ובבניין בית מקדשנו, ובהשראת השכינה בתוכנו במהרה בימינו אמן.
אמן ואמן. תודה רבה.
תודה רבה.